טוב, אהלנים, אנחנו בפרק הראשון של אם במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל האפס אנד דאונס של חרבות ברזל, והיום אני מתרגשת כפול, פעם אחת כי זה פרק ראשון והפרויקט הזה שלי אשכרה יוצא לפועל, ופעם אחת כי בכל זאת צריך ספתח לפודקאסט, אז ככה הבאתי את התותחים הכבדים, מה שנקרא, בשפת מלחמה. אז כדי לשמוע מקרוב על יוזמות אזרחיות, חמל, מתנדבים וסיירת מסיבות, על החזרה לטרנס וקצת על אחדות, פילוג ומה שביניהם, הזמנתי לכאן היום את גולדי רייך. גולדי היא חברה, אשת תקשורת, יוצרת תוכן ופודקאסט בעצמה, ובעיקר בחורה מעוררת השראה. היי גולדי!
היי היי, איזה כיף שהזמנת אותי!
גולדי רייך! מה נשמע?
איזה כיף להיות פה. וואי, טוב, איך את?
אני ממש שמחה שאת פה. קודם כל, כי את רגילה לרעיין.
נכון, זה נורא כיף להיות בצד השני.
כן?
כן, אני מתרגשת.
זהו, אני יודעת שיש לך כל כך הרבה סיפורים מטורפים, אז אני שמחה לשמוע אותך. למרות שכיף לראות אותך מרעיינת ולשמוע ולהקשיב.
תודה רבה.
טוב, אז אנחנו נתחיל בשאלה שאני מתחילה עם כל המרועיינים. תספרי לי, איפה תפס את החשיבה באוקטובר?
טוב, אני הייתי במסיבה בדרום. לא בנובה, במסיבה אחרת, מסיבה של, זה היה אירוע קדם מידברן, בעצם למובילי מחלקות ולחבר'ה שהם בעצם מובילים בעמותה. אני מובילה מחלקה שנקראת גריטינג, זה המחלקה שעושה כזה את הוולקאם לאנשים, והיינו בחוות על אור, שזה 4 קילומטרים מרעים, ואיפשהו, באמת באחי, אני שמע הכי קוקו והכי היפית, אבל באמת הייתה לי תחושה לא טובה. כאילו משהו בבטן הרגיש לי לא טוב. כשהתחיל האירוע, כזה לא יודעת, בדרך כלל אני כזה תמיד הכי מהמגזימות, הכי מהמסלימות, הכי לוקחת דברים לקצה, אבל משהו לא ישב לי, ובאיזה 2 לפנות בוקר, בלילה שבין השישי לשביעי לאוקטובר, היה עוד מסיבה של חבר, מסיבת יום הולדת, ביער חרובית, שזה גם בדרום, אבל יותר מזרחה, אם אני לא טועה בכיוונים. ואז איזו חברה שהייתה איתי, אמרה לי, אולי ניסע למסיבה של פוגל, יש כאילו מסיבה בטבע וזה וזה, והוא חבר טוב. ואיכשהו הפעם הפומו נראה לי הציל אותנו, ופשוט נסענו אני ועוד 3 חברים שהיינו בסופה שפקה הזה, שהיה ממש צמוד לרעים, נסענו למסיבה ביער חרובית, וכשהגענו לשם, אז איך שהגענו, החשמל נפל, הלכו להביא דלק, ואני לא יודעת, הייתי פשוט כאילו משהו בבטן הרגיש לי לא טוב, וכזה ישבתי רק מול המדורה, ולא הייתי כזה ברחבה ולא זה.
שזה לא אופייני לי.
שזה לא אופייני לי, כן, למי שלא מכיר, מאוד לא אופייני לי. בדרך כלל אני כזה מגיעה ראשונה ועוזבת אחרונת הרחבה. וישבתי פשוט מול המדורה וקצת נרדמתי כזה, ופשוט התעוררתי ב-6:29 עם פיצוצים מעל הראש. עכשיו, גם האלם טוב כמו כולם, שאנחנו בשטח פתוח, ואף אחד לא ישמור עלינו כאן, פשוט התחלנו לברוח משם, וזה אחרי מסיבה ואחרי לילה, ועם כל המשמעויות של הדבר הזה, וזהו, ומשם הגענו לאיזה מקלט בכפר מנחם, והיינו שם שעות, ואני בכלל לא קלטתי מה קורה, וכולם כבר היו כזה מעודכנים, כבר רצו בטלגרם, וכולם כזה היו מעודכנים במה קורה, ואנחנו היינו במקלט, חבר, תביני את הרמת הניתוק, חבר הוציא פלטה של די-ג'יי, כזה שהיה איתו, והתחיל לנגן במקלט, כאילו זה היה הרמת הניתוק שלנו, ואז התחלנו לקבל מלא טלפונים, וגם אני מקבלת מלא טלפונים, ואני פשוט מסננת, אני כאילו עושה, כי פשוט לא היה לי כוח לענות, ולא הבנתי כאילו מה קרה, והתקשרו חברים פה, שם, חברים מתל אביב, ואז איזה חברה כתבה לי, שומעת, את מוכנה לענות? ואז היא אומרת לי, אני שולחת לך משהו, תסתכלי על זה, היא אומרת לי, אל תבעלי, אבל פשוט אל תצאו מהמקלט, אז היא שלחה לי את הסרטון הידוע של הטנדר בסדרו שיורה בה הזה, וגם כשהיא שלחה לי את זה, אני חשבתי שזה סתם, כאילו שזה פייק. באמת, באמת, הייתי כאילו ברמת ניתוק ש... אין להסביר, רק באיזה, בצהריים, באיזה 2, גיא, בן זוג שלי, כתב לי, אנחנו, הקפיצו אותנו לצו 8, ואז כאילו, אז התחלתי להפנים את האירוע. מפה לשם, חזרנו רק בערב לתל אביב.
על השעה אנחנו מדברות?
2 בצהריים, שכולם כבר ידעו, והטלוויזיה כבר הייתה, רק אז אני הבנתי שכאילו קורה משהו גדול, ואמרתי לו, ואני כזה גם בסיט מיעוטי, אמרתי לו, חכה, אני אומרת, חוזרת הביתה, אל תלך כאילו לפני שאני חוזרת. זה כאילו, שוב, זה הרמת הניתוק. זהו, כשחזרתי לתל אביב בערב, באיזה 7 בערב, וכבר הבנתי את גודל הטרגדיה, פשוט חזרתי, התקלחתי והלכתי לעירייה לפגוש את חן קראוס ששנינו מכירות, שהיא דאז הייתה סגנית ראש העיר, עכשיו נבחרה שוב במפלגת הצעירים, והיא אמרה לי, מה את עושה? אמרתי, אני לא יודעת, בואי, וכאילו אז קם החמל הראשון, שעוד שנדבר עליו, אבל כאילו זה היה מין איזה מין הבנה שכאילו צריך לעשות משהו בתוך כל האלם הגדול. עכשיו, בתוך כל זה, החברים שלי שנשארו בחוות הלור, לא ידענו מה קורה איתם, אז התחלנו לחפש אחד השני, מצאנו את רובם, עם חלקם לא הצלחנו ליצור קשר, לצערנו אחרי זה גם במשך כמה ימים, ובאמת גם אחת החברות שהייתה איתנו שם, אז נהרגה כשהיא יצאה משם, חגית.
נרצחה.
נרצחה, כן, ממש. כשהיא יצאה משם, היא נרצחה, היא פשוט לקחה פנייה לא נכונה, שוב, לך את הפנייה לא נכונה, אז מי ידע אז מה, 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 מה נכון ומה לא, ולקח גם עלי זמן למצוא אותה. אז כאילו זה היה מין איזה, אני חושבת שעד כאילו לא מזמן, אני סיפרתי את הסיפור הזה, כאילו דיברתי על מישהו אחר, כאילו הייתי נורא נורא מנותקת מהסיטואציה, אני בכלל לא הבנתי כמה באמת ניצלנו, כי כאילו יכלנו, וחברים שלי שהיו שם אספו אנשים מהנובה, כאילו כמה באמת ניצלנו, שלא לדבר על זה שניצלנו שלא הלכנו לנובה, והיה דיבור, והיה דיבור כזה, וכאילו בסוף כולנו בתוך האירוע הזה באיזשהו מין רצף של ניסים של what if.
ממש, וואו, תשמעי, יש לי כבר מרצות לי מלא שאלות בראש. אני גם, בגלל שאני גם עוקפת אחרייך, וגם, כמו שאמרת, אנחנו מכירות מהקמפיין שהיה של הבחירות עוד לפני המלחמה שהתחיל, אז אני מכירה ממש מרחוק את השתלשלות האירועים. אבל בא לי רגע שכזה אחרי זה כבר נצלול לכל הפרטים ונרד לרזולוציות, אבל בא לי שתארי לי שנייה את השתלשלות האירועים מהמסיבה הזאת, ואיך את מגיעה לחמל מרכזי, שמוביל, משנע ומגייס, ומעביר המון המון תרומות לחיילים בשטח.
תראה, אני חושבת שבכל דבר כזה שנקרא משבר, יש כל מיני דרכים להתמודד איתם. הדרך שלי, שוב, במשבר הנוכחי הזה, היה פשוט להיות בעשייה ופשוט לא לחשוב על מה אנחנו עוברים או מה קורה לנו. הייתי מתחילה את היום בשעה נורא מוקדמת, לא יודעת איזה 6 בבוקר כזה, ומסיימת אותו ב-12 בלילה מפורקת על הספה. אני בכוונה אומרת ספה, 6 שבועות ישנתי על הספה, פחדתי לישון בחדר, והיו לי סיוטים, וכל כך חשבתי שנכנסים להם מחבלים הביתה, אני חושבת שכמו הרבה מאוד אנשים. וגם גיא, הבן זוג שלי, היה הוא נקרא לצו 8, הוא לוחם, הוא היה בצפון, וגם ביום השני לקחו להם טלפונים. עכשיו, שוב, בדיעבד, אני חושבת שזאת הייתה איזו החלטה של איזה מגד מאוד לחוץ, כי לא באמת הייתה סיבה, אבל זה הלחיץ את כל המערכת. הרי כולנו חשבנו שאנחנו הולכים למות, נכון?
כן.
זה בשביל השני לאוקטובר. כאילו מהשמיני לאוקטובר, כולנו היינו בטוחים שאנחנו הולכים למות. אז תוסיף לזה שנהרגו לי מלא חברים, במסיבה, בנובה, והחברה הזאת מהמידברן, חברים ממש טובים שלי שאמורים להיכנס לעזה, ואני לא תמיד זוכרת שבהתחלה כל הם אמרו, היום כניסה, היום כניסה, ולקח מלא זמן.
כן.
אחי שהוא סך מפה בסיירת גולני, המון אנשים שנורא קרובים אליי, שנמצאים במקום מאוד 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 מסוכן.
כן, הדאגות שלך מפוזרות לכל כך הרבה כיוונים.
בדיוק, להמון כיוונים. עכשיו, המאזינים לא מכירים את הסיפור שלי, אבל אני גדלתי בבית חרדי, אני לא כל כך בקשר למשפחה, האח היחיד שיש לי איתו קשר זה אח שיצא גם הוא בשאלה, אין לי, כאילו אני באמת, אני כל הזמן מדמיינת רק את הדפיקות בדלת, כי אם יבואו וידפקו בדלת, קציני נפגעים זה יהיה אצלי בבית, כאילו באמת אני בטירוף של דאגה שכאילו לא חוויתי, אני חושבת מימיי. עכשיו אני גם אגיד, ושוב כי אנשים, לא יודעת מי מכיר את הסיפור, אני חוויתי משברים גדולים בחיים שלי, הבן שלי היה חולה בסרטן, זאת הייתה שנה נוראית ואיומה, וכאילו, ופחד אלוהים.
איזה שנה זאת הייתה?
וזה היה בדיוק נובמבר, לפני שנה סיימנו טיפולים. אז כאילו, עברתי דברים מאוד מטלטלים בחיים. הסרטן של חסקי, אני חושבת, זה היה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלי, אבל הסיפור הזה של אני לא יודעת כלום, לוקחים לגיא את הטלפון, אחי, אני לא יודעת מה קורה איתו גם בלי טלפון, הוא אומר לי שהוא כל הזמן, שהם מתארים קיבוצים בדרום, שאני רק חושבת מה הוא עובר. כאילו באמת, אני נמצאת איזשהו מקום, כשהייתי מחסקי בבית חולים, כאילו כל הזמן נשוויתי את זה, כל הזמן הייתה לי השוואה בין המלחמה לסרטן, וחשבתי זה שכשהייתי איתו בבית חולים, כל הזמן ראיתי אותו מול העיניים, והיה איזשהו פרוטוקול טיפול, שלפיו עבדנו, אז היה מין כאילו, אני עושה במרכאות עם הידיים, לא רואים, אבל היה מין ודאות, פה נשתי כאילו אני לא יודעת כלום, גיא בלי הטלפון, זה, אני לא יודעת, מלא אנשים נהדרים, אני לא יודעת מה כלום.
ולתשובות לקח הרבה זמן להגיע.
מלא, וכל, עכשיו בתוך כל הגנום הזה, והפחד האמיתי של מי יודע כמה עוד מחבלים מסתובבים ברחובות או מה קורה, הדרך היחידה שלי לשרוד הייתה כאילו להיות בעשייה. עכשיו, לא ראיתי טלוויזיה, לא ראיתי כלום, הייתי פשוט כל היום בחמל, שעוד שנה לספר איך הוא נולד, וכאילו זה הדבר שפשוט החזיק אותי. ולכן כשאנחנו מדברים על התמודדות עם משבר, יש את השלב, במשבר הוא תמיד נראה אותו דבר, יש לו פשוט שלבים. השלב הראשון הוא השלב של ההלם. אני מדברת על זה המון גם בהרצאות שלי עם אנשים, וזה כמו שאנחנו מדברים על משברים. השלב הזה של ההלם, יש לו כל מיני דרכים איך הוא נראה. אז הדרך שלי הייתה פשוט להיות בעשייה מאוד גדולה. יכול להיות אנשים אחרים שמאזינים לנו, שהיו כל הזמן במיטה, או בחור אנשים שהיו כאילו מחורים לטלוויזיה, והיו חייבים כל הזמן להיות מחוברים כדי להרגיש שליטה. כל תגובה אבל, ואני חשוב לי ממש להגיד את זה, שכל תגובה היא סופר לגיטימית. כאילו המצב הוא לא נורמלי, אנחנו נמצאים בסיטואציה הכי לא נורמלית בעולם, כך שכל דבר שאנחנו נעשה יהיה נורמלי. ובתוך הדבר הזה, זה היה הדרך שלי להתמודד, וזה התחיל באמת כמו שאמרתי לך בחן קראוס, שפתחה את החמל בעירייה, התחילו ככה לגלגל מה העירייה עושה, ותוך כדי...
זה כבר ערב יום שבת,
זה ממש באותו יום. זה שבת בערב, בחרדית אנחנו רואים את זה מוצאי שבת, אז כאילו במוצאי שבת, אנחנו, כאילו שבת בערב אצל חרדים זה שישי, אז שבת בערב של חילונים זה מוצאי שבת של חרדים, אנחנו בעירייה ומתחילות להבין עם איך... איזה, מה יצטרכו, אולי יצטרכו את כמה הרוגים יש, אם יצטרכו תמיכה למשפחות, אם צריך, ברמת רעיונות שאלו כמו, מה עושים עם כל הכלבים שאין להם עכשיו, כאילו של מי שיוצא למילואים, מי שמור על הכלבים, כאילו הרענו לכאלה רזולוציות, ואמרנו, בוא נתחיל לנוע ונראה מה צריך. ואז, מתוך כל הדברים שהצרכים שהתחילו להגיע לחמל, הבנו שאנחנו צריכים, שאנשים נורא רוצים לתרום, וצריך נקודה לאיסוף מזון. אז קשרתי לחברה שהיא גרה בנווה צדק, והיא כזה, בחורה כזה של יוזמות, והיא היא הייתה בסיני, והם יצאו מסיני, בשביל לאוקטובר הם יצאו מסיני, והיא הייתה כבר בדרך מאלת הביתה, היא כבר שלחה לי מלא הודעות מה עושים, אמרתי לה, תגיד לתל אביב נחשוב, ואז כשהיא הייתה בדרך, אמרתי לה, רוני, תקשיבי, אני חושבת שצריך, ממה שעולה פה בצרכים בחמל, צריך נקודה לאיסוף מזון. אמרה לי, מעולה נקודה לאיסוף מזון אצלי בבית, כבר הפצנו בין כל החברים, היא גרה בנווה צדק, יש לה כזה חצר מתח, כאילו ליד הבית כזאת חמודה, אמרנו שם הגיע כל הזה. התחילו להגיע ארגזים של ציוד, אנשים פשוט לא ידעו מה לעשות עם עצמם.
איך זה הופץ?
בשכונה, אנחנו כתבנו בין החברים שלנו, כל אחד כתב בקבוצות וואטסאפ שלו, עכשיו אנחנו גם, כולנו חברות מהמדברן, אז מדברן היא קהילה נורא חזקה, יש לה... אגב, אני חושבת שבכלל בזמנים כאלה אתה מבין, אנחנו מבינים, אנחנו מבינות מה הכוח של קהילה, כמה זה חשוב, גם שיש אנשים שאפשר רגע להיות איתם, גם ברמה הרגשית, נפשית, מנטלית, וגם ברמה של להקים כל יוזמה. בקהילה זה פשוט הרבה יותר קל, אז אנחנו אחלה, אנחנו יודעות ללכת ביחד למסיבות ולעשות מלא פאן וכל, ולהרים פסטיבלים ולעשות מלא כיף, וגם במה שנקרא בצרה, ידענו להביא את זה לידי ביטוי בצורה מדהימה. בבוקר למחרת כבר חמל בעירייה עבד, אז אמרתי טוב אני קפוץ שנייה לנקודה בנווה צדק נראה איך עובד שם, ופשוט נהיה שם צירוף והתחילו
מלא ציוד.
מלא ציוד, אנשים בשכונה, אנשים לא מהשכונה, אלינו כולנו בסטורי, התחיל להגיע שם פשוט מלא ציוד, והתחלנו, בהתחלה זה היה לשלוח לאנשים שאנחנו מכירים, לחברים שלנו, אז לפלוגה של גיא, לפלוגה של חברים מהקמפ שלנו, לוורד, לבן זוג שלך, כאילו זה התחיל להיות כל מיני דברים שפשוט התחילו, עברו מפה לאוזן, עד שכמובן זה הלך ומאוד התפתח. עכשיו, אני חייבת להגיד שהחמל שלנו לא היה מיוחד, הוא היה בדיוק כמו כל החמלים שקמו. אני חושבת שהדבר הכי מתוק שהיה בחמל הזה, זה שהוא היה פשוט חמל שכונתי, ובנווה צדק נורא חיבקו, כאילו השכונה נורא חיבקה את הדבר הזה.
אנשים עוברים ורואים את זה? אם אני עוברת בשכונה, אני רואה את החמל
עובד? כן, את רואה את זה, ואז את שואלת מה עושים פה. אנשים היו מבוא... שוב, אני מזכירה, אנחנו נושבות עכשיו, בתחילת מרץ, המלחמה קיימת, יש חטופים, אבל אנחנו לא בבעלה שהייתה בהתחלה. אנשים הסתובבו מבועלים, אז הם רק חיפשו, רגע, משהו לעשות. הביאו מברשות שיניים ונייר טואלט ודורדורנטים, גם התחיל לי כל מיני שיח שלצבא אין מספיק ציוד. כאילו...
אנחנו מדברות על כל הציוד הטקטי שהיה חסר.
אז אני חלק את זה לשתיים. קודם כל על ציוד היגיינה, אוכל, כאילו דברים
basic.
ממש בייסיק, מברשות שיניים, סבונים, גרביים, גופיות כאלה. זה היה חסר הצבא. הצבא, זה לא שהיה, קיבלנו איזה טלפון ממש, זה הגיע כאילו מדובר צהל, כאילו כזה זה, שזה לא בסדר, אנחנו מחלישים את המורל של הצבא, וגם הצבא, הם כנראה התקשרו לכל החמלים, והם אמרו כאילו גם הצבא יש לו הכל, יש לו מספיק כסף. עכשיו, הצבא יש לו מספיק כסף, אין ספק שגם אנשים מוסמכים לתרום ישירות לצבא. העניין הוא שברמה לוגיסטית, אחוז גיוס היה כל כך גדול.
ומפתיע.
בדיוק. והצבא לא ידע להעריך את זה לוגיסטית. עכשיו, אני גם אגיד שברמה יותר חמורה, זה מילא, כאילו מברשות שיניים, הסבבה, שחיילים לא יצחצחו שיניים, כאילו, all good, אנחנו במלחמה, כמה ימים, כאילו, זה לא העניין, אבל היה גם ממש ברמה של ציוד טקטי, קרמים וכאלה שכאילו, פה גם באמת לא ידענו מה לעשות. קודם כל,
זה גם נורא יקר.
אז גם זה נורא יקר, אבל כן היו תרומות. בהתחלה התרומות באמת מיליונים. אז כאילו כן היה תרומות, ואנשים, והגיעו הורים, וההורים אמרו, לא אכפת לנו מה, אנחנו נביא מהכסף שלנו, של ילד שלי קרמי, של ילד שלי... עכשיו גם היה הרבה מאוד בלבול, כי אנשים לא באמת יודעים מה זה, כאילו, מה זה קרמי, מה זה טקטי, למתי צריך. אני זוכרת שזה חבר שלי שהוא מפקד כזה בכיר ממש, ואני סומכת עליו מאוד. אמרה לי, גולדי, הם לא צריכים, הם עושים לוגיסטיקה, הם לא צריכים עכשיו כסדה טקטית, הם כאילו שמים אותה על הראש במשך פרק זמן מאוד קצר, אז סבבה, אז תהיה להם כסדה קצת יותר כבדה, כאילו, all good, אבל אנשים לא ידעו, ונורא נפלא, והכל היה מאוד מאוד בבעלה, וגם, אפילו חכך שאפילו על עצמי, אני אמרתי לגיא שיש לי אפוד קרמי וכסדה טקטית, ואני אחת, ואני שולחת לו, והוא אמר לי, אין מצב, אם אין לכל הגדוד שלי, אני לא שם. ואז אמרתי לו, מה זה יעזור לי, אם כל הגדוד שלך ימות, ואתה, זה אני רוצה, אני יש לי רק אחד, יש לי רק אותך. עכשיו, גם הם לא ידעו מה עולה, כאילו, איפה הם יהיו, כמה זה מסוכן. אז היה הרבה מאוד דיסאינפורמציה. מה שכן חשוב, אני חושבת שרגע כמסקנה בכלל שלנו כאנשים. אחד, קודם כל זה מהמם, וזה רוחב לב, וזה כאילו הדבר, עם ישראל באמת בצורה הכי מרגשת והכי יפה שיש. אבל כן צריך רגע לפני שתורמים, ולפני שאוכלים כסף מהאנשים, רגע להבין למה. ואז אנחנו קיבלנו החלטה גם בחמל, באיזשהו שלב שאנחנו מתעסקים רק במשהו, הוא לא צבאי. כן, הייתה...
כמה זמן זה לקח ההבנה
הזאת? שבועיים בערך.
וכן, שבועיים הייתם all over.
שבועיים, שלחנו כל, שלחתי לצוות של אחי, שהם פלסר, כי באמת הם גם סדיר, שלחנו להם לדרמנים, כי הוא אמר לי, אחי אמר לי, תקשיבי, אין לנו לדרמנים, ואין פה אף אחד שידאג לנו, כי יש פה כאוס, אני פליז רוצה 100 לדרמנים, עכשיו זה סיירת, הם נכנסו לעזה, לא היה להם את הציוד הכי, ברמה הכי גבוהה שיש, אבל בהתחלה גם הם היו מבועלים, אז זה עולה מלא כסף, הלדרמנים האלה, כן. זה כאילו, זה לא עכשיו תגידי איזה משהו קטן, עכשיו אני כן, שוב, זה מהמם, זה מרחיב לב, כן בדיעבד, אני אומרת, היום שאחד צריך באמת לבדוק טוב טוב את התרומות גם לפני שלוקחים כסף מאנשים, וזאת ההחלטה גם שקיבלנו בחמל, אמרנו אנחנו מבינים שיש פה איזשהו דיסאינפורמציה שגם אנחנו לא יודעות מה נכון מה לא נכון, וזה סבבה שדובר צהל עולה ואומר יש לצבא הכל, אבל עובדה אנחנו מקבלים מחיילים, תשמעי, אפילו הצוות של גיא שאותו אני יודעת מקרוב, הם אכלו רק מנק עם איזה שבוע וחצי, שזה על הפנים, כאילו הם לא צריכים להיות, הם לא עכשיו נמצאים בתוך עזה או בתוך לבנון שצריכים לאכול מנות קרב, זה בסה, או שכשהם היו באיזה מוצב באיזה על הגבול על הגבול לבנון, אז בהתחלת כל הפינוקים וזה הכל הגיע לדרום, להם לא היה כלום.
נכון.
והיה להם קשה, הם ישנו בשדות, הם חפרו לעצמם שוחות, את מכירה את זה, אני לא רוצה לספר לך, אבל כאילו בסוף באמת הם היו ב... היה להם לא קל, אז כאילו מה שיכולנו לדאוג להם למעטפת, זה דאגנו. עכשיו, כל הזמן אמרנו לעצמנו, ואני אמרתי את זה לעצמי ממש כל בוקר, זה שצריך להיות גמישים, כל יום יש לו את הצרכים שלו, היום יש... את הצרכים של היום, ותכף יגיע החור ויהיה קר ויצטרכו דברים שלחמם, וגם אולי תכף יגמר הציוד של התרומות, ואז צריך לראות מה לעשות. ובאמת באיזשהו שלב התרומות ממש הלכו והידלדלו. קודם כל, כי באמת אני חושבת שגמר, כאילו, לאנשים, האנרגיה, הכסף, הדרייב, גם היה קצת אכזבה, כאילו, בעם. אנשים אמרו, "אוקיי, סבבה, אנחנו נתנו את כל החומה הראשונית, כאילו, אבל איפה המדינה שתתאפס על עצמה, מתישהו?" וציפו שזה יקרה, וכבר היה קצת כזה...
שתיקח את המשכות.
כן, די. כאילו, אוקיי, עם ישראל חי, אחלה, אבל יש פה מדינה שאמורה לדעת להחזיק את הדבר הזה. באיזשהו שלב באמת התרומות הלכו ממש והצטמצמו, ואז החברות שלי באמת חולות נפש, אין לי מילה אחרת, התחילו להביא מזוודות ענק מחול, מכל מיני קהילות יהודיות נדחות כאלה, והיינו נוסעות לשדה להביא את המזוודות, זה כאילו היה ממש מבצע אנטבה, כאילו...
כמה זמן כל החמל הזה עבד?
בטוטל הוא עבד 3 חודשים.
וואו, זה מטורף.
ממש, ואז השלב בית היה באמת המזוודות שהגיעו מחול, שגם נשלחו למלא מקומות, ושוב מהגורן ומהעקף, פתאום פה חטיפי חלבון, תרומה ענקית, התחלנו לפזר וכל מיני קומות, אבל בהתחלה היה טירוף על סיגריות, אז
נכון.
זה היה, אז שלחנו מלא, אבל גם אנשים לא אוהבים כוח לתרום סיגריות, זה לא כזה יפה אגב, אני חייבת להגיד. חיילים אותי קצת לעשן, יאללה, תנו להם, כאילו, מה, כאילו, אז אנשים אומרים, מה, סיגריות? אני לא טועה זה. אז לסיגריות היה ממש קשה, יש איזו בחורה מהממת, קוראה צפיית הטבק, רק, גם בחורה ממידברן, שפשוט היא הייתה אוספת תרומות רק של סיגרת, ועוברת בין הגדודים, כאילו בין הבסיסים המחלקת, מושלמת, ברמות.
וואו, וואו. אני זוכרת שהתחננתי למפגש בנשר, בעיר נשר,
נכון.
איפה שאני גרתי במקור, הלכתי אליהם, אמרתי, אנחנו אוספים תרומה לחיילים, אנחנו חייבים טבק, וזה היה כזה כבר על הקצה. והוא אמר לי, תקשיבי, תרמנו כל כך הרבה בסוף, איזה מלך, הוא השיג לי תרומה אדירה, ואני זוכרת ששלחנו את זה כשזה הגיע לחיילים. כל הסרטונים, שתביני, שלחנו להם אוכל, זה, כאילו, השקענו, תרומות מטורפות, כל הסרטונים וכל התודה על הטבק, תודה, כזה, כל מה שהם רצו.
נכון, אני גם חושבת שזה מאוד לג'יט, כבן אדם, אגב, שלא מעשן, אני כזה ומעשנת ממש מעט, יכולה כזה סיגריה פעם ביומיים, זה לא שכאילו אני נורא מבינה את הצורך בלעשן, אבל אני מאוד מבינה את הצורך בלהיות במצב מלחמה ולרצות לעשן, כאילו זה כמו שאתה יוצא למסיבה ואתה מעשן כל הזמן, אז כאילו זה לג'יט.
אגב, הרבה חזרו לעשן במלחמה, נכון, גם מי שלא היה במילואים, נכון. רק מהפאניקה הזאת,
נכון,
הסטרס
פאניקה, התמידית. הסטרס, אגב גם החברתי, כאילו אותה יושבים, ובאמת נוצר איזה חלל, אין מה לעשות, כאילו שהוא בעיניי ממש לגיטימי, ואז בסוף שכבר נגברו גם הכסף, וגם התרומות, וגם הסיגריות, וגם החטיפי חלבון, וגם המזוודות מחול, הרמנו את הסיירת מסיבות, שזה כאילו היה כזה מזה ממש מגניב, שפשוט עברנו בין בסיסים עם די-ג'יי ואוכל ופינוקים וזה, ופשוט הרמנו מסיבות בבסיסים, שזה היה כיף ופן ברמות. אני מתישהו, אחרי איזה 3.5 חודשים, שלא עבדתי גם, כאילו פתאום אני אמרתי כזה, אוקיי די, בסדר, אני חייבת להחזיר לעצמי עבודה, עכשיו אני עצמאית, אז זה אם אני עובדת, אני עובדת, אם אני לא עובדת, אני לא עובדת, וגם זה לא שיש לי דברים נורא נורא יציבים, אני כמה בבוקר אני פותחת את הלפטופ, יש עבודה, זה כבר ככה שנים, אני כבר נמצאת כאילו במצב שאני כבר אפילו לא דואגת, אני יודעת שכשאני כאילו פוקוס עבודה תמיד יש, כשאני מתנדבת, שזה אגב נראה לי מאוד מאוד טבעי ומובן מאליו, שתוק, אז אמרתי, אוקיי, סבבה, אני חייבת שנייה להתאפס, ולראות איך אני מחלקת את השבוע שלי, שאז הסיירת המשיכה כזה על השיטר נמוכה, עד שכזה, היא כזה שרדה עוד איזה חודש וחצי, והיום אנחנו כזה מדי פעם עושים כזה מסיבות לחיילים, מסיבות שחרור, שזה נורא
כאן. וואו, מה, מסדיר או שחרור ממילואים הכל?
שחרור ממילואים, גדודים שלמים שיצאו ממילואים הזה, היו גם מסיבות גדולות, כזה שממש גדוד שלם עם אנשים שלהם, והבנות זוג, והמשפחות וזה.
אז ממש נסעתם לשטח גם.
אז גם, מלא נסענו לשטח, מה, היינו מלא בשדה תימן, במלא מקומות שפשוט נסענו, הרמנו פשוט מסיבות בטבע, שאגב בזה אנחנו הכי טובים, מסיבות, זה מה שאנחנו יודעים לעשות, אוכל, ופשוט היה...
זה כל השטחי כינוס וההתרעננות, כן. נכון כל הרענונים
שלנו. וזה היה מרגש ברמות, וזה היה לראות, זה היה מסיבות הכי טובות בעולם, זה היה חיילים, טוב, כמובן המראה הסוריאליסטי הזה, של מערוב נשקים בצד, וחיילים מדהים רוקדים, וכאילו טירוף, 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 ו... גם
זה כזה, זה זורם או שזה מביך בהתחלה? כאילו יש די-ג'יי בא מנגן וכזה לוקח זמן להניע או שחיילים רק רצו להתפרק?
זה מאוד מאוד תלוי איפה, תמיד כאילו אם זה נגיד, טוב אני עכשיו הכי סטריאוטיפית אבל מותר לי, אם זה נגיד כזה סיירות, גדודים כאלה מאוד אשכנזים לפעמים, אז כזה לוקח כזה זמן להתחמם, ויש כאלה מקומות כזה...
אבל זה קורה, זה מגיע.
כן, ואז פתאום זה כזה, יש איזה אחד שכזה נדלק ומביא כאילו את כל החבר'ה, וגם אנחנו כזה, אנחנו ברחבה ואנחנו כזה מביאים את האנשים, ואני כזה תמיד הייתי כזה עומד, יש לנו כזה מגפון של כאילו של המחלקה שלי במדברן, אז תמיד הייתי מגיעה עם המגפון הזה, והייתי אומרת להם, חברים תקשיבו, נורא נורא קשה לנו בעורף, אנחנו מבקשים שתבואו לעודד אותנו, ואז כזה היה נשבר הקרח, וכאילו היו כזה מגיעים, ויש כזה גדודים, הכי כזה עם חש רק רצו מזרחית, ואנחנו מאמינים, ושירים חסידים, והיינו כזה, שאני, אגב זה היה הטרקים הכי טובים בעולם, היה איזה גדוד ממש כזה דתי, שהיינו שם, כאילו היה שם המון דתיים, והיה די-ג'יי שם פשוט טרק חסידי, זה היה המוזיקה הכי, כאילו הטרק הכי טוב ששמעתי בחיים שלי, באמת ביפר, פשוט כולנו רקדנו, הזענו שם את חיינו, וזה היה כיף ברמות, ואני בכלל חושבת שריקוד או לא משנה או שמחה הוא כאילו ריקוד, אוקיי? ריקוד הוא פשוט עוד דרך לבטא רגש, אז כאילו זה לא שזה שמח, זה פשוט היה, זה עוד כלי מעולה לבטא את הרגש ואת הפורקן ואת כאילו התמודדות, ואני לא צריכה לספר לך מה זה חיילים שיוצאים מעזה או חיילים שאיבדו, וכולנו פה נמצאים באמת באיזה תקופה נורא משוגעת, וזה כאילו מבחינתי זה גם נתן לי הרבה מאוד כוח לי כגולדי, לזה שוואלה אנחנו צריכים לעשות את זה, אנחנו צריכים לצאת לרקוד, אנחנו צריכים לא רק לגדודים ולהרים לחיילים, אנחנו צריכים להיות, כאילו זה לא חייבים להמשיך כחיילים, חייבים להמשיך. זה פשוט ככלי לביטוי רגש. דאוויש אמר, דאוויש הוא, אני משנה מכיר, די-ג'יי טרנס, סופר סופר מוכר בסצנה, גם הישראלית וגם הבינלאומית. הבן שלו נרצח בשביל אוקטובר.
בנובה.
וכששאלו אותו אם הוא מצטער שהוא הכניס אותו כאילו לסצנה, אז הוא אמר ש, כאילו כמובן שלא, שזה, זה, 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 זה היה החיים שלו. והוא אמר, בסוף ריקוד, זה דרך לבטא שמחה. זה לא, זה דרך לבטא רגש. זה ביטוי לבטא רגש, וזה, זה עוד כלי שבו אני מצליח לבטא את הרגש שלי. באמת אחרי, לפני איזה חודש, הייתי באירוע שהוא ניגן, וזה היה, את רואה את העצב שלו בעיניים. זה, טוב, זה עצב שכאילו, אין לו סוף. אבא שקול, זה כאילו, אין משהו אחר שיכול להסביר את זה. אבל כמה ריפוי היה בדבר הזה, הוא מולנו, כקהל, והלכנו מולו. זה האירוע, סליחה כאילו על השימוש בביטוי, אבל אני הרגשתי כאילו כמו מעמד הר סיני. כאילו הייתה שם קדושה באוויר, ברמה של האנרגיה עברה ממנו אלינו, והיה כאילו כולם, הוא ירד מהבמה, אנשים הסתכלו אחד על השני, כאילו מה עברנו עכשיו. אז אני חושבת שזה ריקוד והסרט מסיבות, זה היה סיום מאוד מרגש ליוזמות האזרחיות האלה.
וזה גם היה קצת חזרה, התחלה וחזרה לטרנס. כזה איזושהי, כאילו גם סגירת מעגל, אבל גם נכון. פתיחה של מעגל חדש, של רגע לחזור באופן טבעי יותר לטרנס ולריקוד.
נכון, שזה כאילו פעם ראשונה שרקדנו, האירוע הראשון של הסיירת התחיל ממסיבת יום הולדת לחבר שלנו מהקמפ שהיה במילואים בצפון והוא מאוד אוהב את האנגטה, אז החלטנו שאנחנו יוצאים, כאילו, קיצור שאנחנו לאנגטה הודעה, אמר בטח אני בא, קיצור נצאנו לצפון לאיזה, הם היו בזה שטח רענון כזה, נסענו בהפתעה, כאילו הגענו כל החבר'ה, הוא היה בשוק וכאילו הייתה מסיבה מטורפת, רקדנו טרנס בטבע, זה היה כלום, זה היה חודשיים, נגיד, אחרי הזה, אחרי השביעי באוקטובר, ואז באמת אחרי האירוע הזה שהיה נורא נורא מרגש, הקמנו את הסרט מסיבות הזאת, ו...
זה עולה בקבוצות? כאילו, איך מגיעים לרעיון הזה בכלל? איך הכל מתחבר?
היה את הקבוצה של היום הולדת של ג'וני, שכאילו נסענו, ואז אחרי היום הולדת, שהיה כוח מרגש, והיה סרטונים סופר מרגשים, כזה אספתי את הסרטונים, שלחתי לאיזה חבר שהוא עורך, אמרתי לו, אתה יכול לערוך מזה סרטון ולכתוב סרט המסיבות, וכאילו פרטים וזה וזה, ואז שלחתי את זה בקבוצה, אמרתי, תקשיבו, אנחנו עושים סרט מסיבות, כל פעם מישהו אחר ילך, ת, 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 בשנייה, כאילו, פתחנו קבוצת וואטסאפ, בשנייה יש שם 300 מתנדבים, כאילו זה היה המהירות.
בוא'נה, אני קולטת כמה זה חשוב, זה אפילו הרבה יותר משמעותי לפעמים מהאוכל והציוד ההיגייני והטקטי והזה, כאילו רגע שנייה הנפש, הריפוי של הנפש.
בול, הוא לא הפסיק, ג'וני שבזכותו נולדה הסיירת, הוא כל כך התרגש, הוא אמר, ובאמת זה היה הפעם הראשונה שרקדנו טרנס, ואנחנו מסתכלים אחד על השני, אנחנו אומרים, אנחנו רוקדים טרנס בטבע ואנחנו ממש בסדר. כאילו חשבנו את אחרי השביל אוקטובר, חשבנו שאנחנו לא נוכל לא לשמוע ולא לרקוד יותר לעולם, ואנחנו רוקדים, אנחנו שמחים. שוב, אנחנו גם וגם, אנחנו גם שמחים וגם עצובים, זה רגע שמתקיים בנו במקביל.
תגידי, את כשרקדת בפעם הראשונה, הרגשת דרוכה קצת? לקח לזה זמן להשתחרר או שזה כזה?
לא הרגשתי דרוכה, קודם כל היה מלא, את יודעת, היינו בתוך בסיס, כאילו סוג של בסיס, וכל מלא חיילים, את מרגישה סופר מוגנת, כל מיני נשקים. אני כן אגיד לך שבשבת האחרונה היינו באינפקטד, במסיבה.
שזה גם היה המולדת שלך.
נכון. תודה רבה. זה היה בנוקדים. והלכנו חבורה ענקית, היינו איזה 40 איש, ולפני שהתחילה המסיבה, אז כזה אמרתי את זה בכל, כי פחדתי. אמרתי כזה, וואלה, רק שלא ירצחו אותנו פה, כאילו, לא בא לי, לא יבא לי בטוב.
כאילו, לא בציניות, אפילו.
לא בציניות, לא, לא. כזה, עכשיו, אמרתי את זה כזה בחצי ציניות, כי זה הדרך שלי להתמודד עם דברים, אבל, ואז, כזה, גם אמר לי, אל תדברי על זה. אמרתי, אני רוצה לדבר על זה, כי זה ממש מלחיץ אותי, ואני רוצה לדבר על זה, כי זה הדרך שלי להתמודד עם זה. אז הוא אומר לי, טוב, כי גם אני חשבתי על זה, ואני ממש מדחיק את המחשבה. כאילו, אל תתני לזה מקום. אמרתי לו, אבל זה הדרך שלך להתמודד, והדרך שלי להתמודד, זה פשוט לתת לזה מקום. ווואלה, פחדתי. אז זה כן מחשבות שמלוות. אני יכולה להגיד לך שהיינו באיזה אירוע במדבר, גם אחרי השביעי באוקטובר, והיו פשוט פתאום בבוקר, אנחנו רואים מלא מלא רחפנים מעלינו של,
וואו,
אנשים שעושים,
כן.
לא יודעת מי מרשה עוד לעשות את הספורט הכל כך לא לגיטימי הזה.
אגב, אני ראיתי את המצנחים האלה שפשוט תלו דגלי ישראל, כדי לא ליצור פאניקה בציבור.
בול. אז כשהם באו אלינו באירוע הזה שהיינו במדבר והיו רחפנים מלמעלה, אז אני כל הזמן אמרתי כזה, חברתי, סירו, אתם לא רואים, יש להם תת מקלע, כאילו זה, זה, זה שוב, זה דברים שילבו אותנו, אגב, אני חושבת שפור לייף, כמו שבדיוק אותו דבר, כל פעם כשחזקי מקיא, אני חושבת שחזר לו הסרטן. זה כאילו, אין דרך לא לחשוב את זה. יש כן דרך איך להתמודד עם זה. והדרך כאילו שלי להתמודד עם זה, זה לדבר על זה, או לשחוק על זה, או פשוט, אני כאילו, אני, הדרך שלי להתמודד עם דברים, גם נגיד כשאני נעלבת ממישהו או ממשהו, אז אני פשוט נורא מסתלבטת על זה. ואז כאילו, הסתלבטות עוזרת לי להתמודד. שוב, זאת הדרך שלי, אבל אני אומרת, כל אחד שמלווה אותו איזשהו פחד סיר הדבר הזה, אז שימצא פשוט מה הדרך שלא להתמודד, אבל הפחד קיים, והוא אני חושבת שהוא ילווה אותנו לתמיד.
כן, ואני חושבת, אני גם שמחה שאנחנו מדברות עליו בכל.
כן,
זה נורא...
זה קיים.
אנשים רגע מנסים לתת את זה, אבל זה קיים. זה קיים וזה תופס אותנו ברגעים שאנחנו הכי לא מוכנות ומוכנים. כאילו, פתאום איזה משהו שאת רואה עושה לך איזה טריגר לזה, ואת נזכרת, וזה מטורף. והכי אני שמחה לשמוע שאת חזרת לטרנס, כאילו, שזה לא גרם לך לשים את זה בצד, ושהלכת למסיבה בכל זאת בנוגדים.
בנוגדים פגשתי בחורה, אנחנו כזה רוקדים, וזה פתאום בא אליי, ואחורה מישהי אומרת לי גולדי, ואני מסתובבת, ואני רואה בחורה שקוראים לה אור, שהייתה בנובה, והיא ברחה מהנובה, וירו לה על הרגל, ונהרגו לה חברים, ויש לה חברות חטופות בעזה. באמת, כל הזווה, ריאנתי אותה בתוכנית שלי בגיבורה בלית ברירה, בחורה מאלפת, שבאמת עם קביים, היא כאילו עדיין לא מצליחה ללכת, שהגיעה לנוקדים, וראיתי אותה שם, ויצא לי כזאת צרחה מהפה, ואמרתי לה, אור, תקשיבי, את זה עם ישראל חי, כאילו, את. כי בסוף, תראי, רואים מלא בסצנה של הטרנס, רואים מלא דגלי נובה, כאילו כולם ומלא חבר'ה מהנובה, ואני חושבת שמי שמלכתחילה נמצא בעולמות האלה של הטרנס, זה אנשים, זה אולי קצת הכללה, ואני מרשה לעצמי להגיד, שזה אנשים מאוד מחוברים, עם לב פתוח, שכאילו באים לחיות את החיים, זה אנשים שמחוברים לעצמם. טרנס היא מוזיקה נורא נורא מיוחדת, שסוף סוף גם היא לא צריכה להיות מחתרתית, כאילו היא קיבלה איזשהו תוקף מאז השביעי לאוקטובר, כאילו לפני כן זה היה כזה, כאילו זה קצת אוקיי, אם נלך את זה היסטורי, שנים אחורה זה היה מוזיקה מאוד מחתרתית, וגם בשנים האחרונות בישראל זאת סצנה שהיא די שייכת למסוממים ולדלוקים, היא לא מיינסטרים, ואני חושבת שהיא קיבלה איזה במה נחמדה ככה אחרי האירועי השביעי באוקטובר, ואני לא יודעת, שוב, אני לא יודעת אם כולם חזרו, אבל אני חושבת שהרבה מאוד חוזרים, יש לי איזה חברה שגם הייתה בנובה, שעוד כמעט שבוע אחרי השביעי לאוקטובר, היא כבר אמרה לי שהם כזה נפגשו החבר'ה מהנובה, וכאילו כזה במחתרתיות וכזה, לא יודעת אם שרקו איזה רקדו, אבל כזה היו אחד עם השני עם המוזיקה הזאת, אז אני חושבת שזה טבעו של החיים, לא?
כן, כאילו הרצון, ההשתוקקות הזאת לחיות, זה הרבה יותר חזק מהפחד שעלול לשתק לפעמים.
נכון.
תספרי לי קצת על גיבורה בלית ברירה.
אוקיי, גיבורה בלית ברירה זה, כשהיינו מחזקי בבית חולים, אז כל הזמן כזה אנשים אומרים לי איזה גיבורה, איזה גיבורה, איזה גיבורה, וזה נורא התסבן אותי תמיד, כי אמרתי, אני לא גיבורה, כאילו, מה האופציה שלי? אני, הבן שלי חייב בסרטן, אני צריכה לטפל בו. יש לי אופציה להגיד, אוקיי, לא, עכשיו אני מבטרת, אני כאילו הולכת, שלום ביי, שיסתדר, וזה כאילו, זה אפילו היה מעצבן אותי, הרגשתי שזה שיח נורא, נגיד סתם, הייתי מעלה איזה פוסט, הייתי כותבת מלא בתקופה שחזקי החולה, זה היה כזה כלי שהוא היה נורא מרפא אותי, הייתי מעלה נגיד פוסטים על דברים שהבנתי מהחיים, מהמחלה, מפה משם, ואז כזה היה כותבי לי גיבורה, גיבורה, מעוררת השראה, וזה היה ממש ממש מעצבן אותי, הרגשתי שזה נורא מנמיך את מה שאני רוצה להגיד, את המסר, אני רוצה להגיד עכשיו איזה מסר ששינה לי את החיים, אני עכשיו הבנתי לא יודעת מה שצריך לחיות את הרגע ואני מסבירה אותו באמת בפוזה וכאילו ואז כותבים לי גיבורה ושזה כאילו נורא מצמצם, זה מה שחשבתי אז, ואז הייתה לי איזה חברה שאמרה לי, טוב, כאילו כשתכתבי ספר יקראו לזה גיבורה בלית ברירה וכאילו אז זה כזה נתפס לי ואמרתי נכון, כאילו זה אולי בבגרות, זה אולי לא באמת מעצבן זה עדיין אין לך אופציה אחרת, ואת עדיין אולי גיבורה, זה היה לי כזה פלירטותי במחשבה, ועברתי עם זה איזושהי דרך מאוד ארוכה עם עצמי, שאני מבינה שאני יכולה לתת היום ערך לאנשים, כאילו שזה גם, אני חושבת, המקום הזה של הפודקאסט, שגם את עכשיו עושה, שזה מהמם, שיש לנו תפקיד בעולם, אוקיי? אני חושבת שהרבה אנשים גם הבינו את זה אחרי השביעי לאוקטובר, שבסוף אני לא יודעת מה התפקיד הזה, אוקיי? אני כן יודעת, אבל שלי, בחלקת אלוהים שלי, יש כל מיני דברים שהבנתי מהצרות שלי או לא מהצרות שלי, מהדרך במסלול, מהמסע שלי, אפשר כל זה במלא מילים היפיות ולא היפיות, אבל שהבנתי כל מיני דברים שיש לי ערך לתת לעולם. ואם בהתחלה הייתי פותחת מיקרופון כדי לפרוק וכדי להתנקות, וזה הסוג של הפסיכולוג שלי, היום אני מבינה שאני פותחת מיקרופון ויש לו הרבה מאוד משמעות להרבה מאוד אנשים. וגם אם יש לו משמעות, רק לבן אדם אחד שזה עזר לו, וואו, זה עולם ומלואו. ורק הבוקר שלחתי את הפרק מהפודקאסט שלי לבחורה שהכרתי שבוע שעבר באיסטרמן, שסיכרתי שהיא תלמנה, שהייתה לי את השיחה מדהימה, ואז אמרתי, וואי, תקשיבי, יש לי פרק לשלוח לך. שלחתי לה את אחד הפרקים של הפודקאסט שלי, והיא כל כך שמחה, ואתמול בערב כתבה לי איזו בחורה שהיא כזה נמצאת באיזושהי צומת דרכים של להתגרש, לצאת בשאלה, לא משנה מזה. היא אמרה לי, תקשיבי, שמעתי את הפודקאסט שלך. וואו, תודה, כאילו נתן לי מלא מלא בהירות על המחשבה. אז אני אומרת, זהו, אני לא צריכה יותר מזה. יש לי, אני יכולה לפנות שעה בשבוע שבה אני נותנת דרך לעולם. אז הגיבורה בלית ברירה באמת באה מתוך המקום הזה שאני מבינה שלי כבן אדם, מהחוויות שעברתי, יש לי ערך לתת לעולם. ועל זה אני יכולה להביא, והשאיפה שלי זה להביא גם כמה שיותר סיפורים של גיבורים נוספים. במקרה שלי גיבורות נוספות שעוברות דברים גדולים, ויש לי פלטפורמה לתת להם. אז באמת היום יש את הפלטפורמה נמצאת ביוטיוב דרך סטאר סלבס, שזה ערוץ טלוויזיה, שנמצא באינטרנט, ואני מביאה סיפור של נשים. וכל פעם אני חושבת שלי יש איזה סיפור שאני יכולה לתת ערך לאנשים. וכשאני מראיינת נשים באמת מטורפות, שזה לא הסיפור הוא מטורף. מה שמטורף זה הדרך בו הן מתמודדות עם הסיפור. הרי בסוף לא האתגרים הם אלה שמגדירים אותנו, וכמו שלא ההצלחות הם אלה שמגדירות אותנו. מה מגדיר אותנו? זה איזה אנשים הפכנו להיות בדרך.
התמודדות.
בדיוק. וזה גיבורה בלית ברירה, שהיום אני מאוד גאה בזה. אני גם חושבת שפעם שאלו אותי מה זה פעם? הרבה פעמים שואלים כזה, מי מעורר בחשרה? ותמיד התשובה שלי, ואני מאמינה בזה בלב שלם, כל אדם ואדם. כאילו כל אדם שאני פוגשת, הוא מעורר בי השרה בצורה כזו או אחרת. מכל אחד אני לומדת משהו. ואני חושבת שזה השליחות שלנו כאנשים בעולם, לאפשר, בטח ביום בעולם הדיגיטלי, שכולם יכולים להנגיש את התוכן שלהם לכולם, לאפשר את הדבר הזה. ונגיד סתם, את, כאילו כשאמרתי על הפודקאסט, אמרתי, וואו, גם יש לך המון ידע, כאילו את באמת, את חכמה ואת יודעת המון, וגם חווית חוויה מאוד משמעותית במלחמה הזאת, יש לך פרספקטיבה מאוד אחרת. לא כולם היו במילואים, נשים, כל כך הרבה זמן, שעשו דברים כאלה משמעותיים, אז כן, אז את יודעת מה? אם את שואלת אותי, את צריכה לעשות את זה, כאילו, אני חושבת שאת באמת צריכה. שוב, אף אחד לא חייב כלום לאף אחד, אבל כאילו, ברמה הערכית, כן, זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
פרה עלייך. באמת, אני גם הייתי נורא סקרנית לאיך הפודקאסט הזה יהיה, כי גם כי אני נובית, כאילו אני רק עכשיו כזה מתחילה את הצעדים הראשונים שלי בעולם הזה, וגם כי תהיתי איפה זה יתפוס אותך מהמקום המראיין הזה, כאילו איך זה ירגיש לך טבעי שנייה לבוא ולספר את הסיפור שלך.
אני רק צריכה שתנו לי מיקרופון, הכל
זהו,
טוב.
זהו, את מדברת.
זה החיים שלי. כאילו בסוף הסיפוק שלי גם בעבודה וגם אני עם עצמי הוא דרך זה שאני מצליחה לתת ערך לעולם, אוקיי? זה נשמע איזה משפט כאילו גדול, אבל זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לתת השראה וערך לאנשים, אם זה באמצעות הסיפור שלי ואם זה באמצעות סיפורים של אנשים אחרים. בזה אני עובדת, וזה נורא כיף לי, אז אני כאילו לא מרגישה מחש שאני בעבודה. אז אני הייתי ביום שישי האחרון וסיכרתי תחרות של האיסטרמן, שזה איש ברזל, מי שלא מכיר, 3 ימים, והבאתי רק סיפורים של אנשים אחרים. עכשיו, גם לי, על מסלול האיסטרמן, יש סיפור מאוד מטלטל לי כגולדי, אבל הוא לא היה רלוונטי, השנה. השנה היה את הסיפורים של המשפחות, של משפחות הנופלים, של הספורטאים שבאו לעשות תחרות בשביל משהו שהוא גדול מהם, והיה סיפורים סופר מרגשים, ועבדתי שם 3 ימים, 24/7, ולא הרגשתי שעבדתי כי זה היה לי מרגש וממלא. אז זה אני, זה מה שאני רוצה לעשות, ואני רוצה לעשות את זה כמה שיותר. עכשיו, בתוך הדבר הזה, כשסיימתי את השידורים של האיסטרמן, כאילו 6:30 בערב סגרתי את המיקרופון ונסענו לנוקדים, כל הדרך בכיתי. כאילו זה היה מאוד, אמרתי, גיא, אני מרגישה שאין בי כלום, שאני כאילו סמרטוט שסחטו אותו עד הסוף.
רוקן אותך.
רוקן אותי ברמות, אבל עדיין לא הייתי רוצה לעשות שום דבר אחר.
אני גם מאחלת לך שאלף שלך ימשיך להוביל אותך, בינתיים זה מביא רק תוצאות טובות.
תודה.
תני לי רגע אחד שתפס אותך בתוך כל הרעיונות האלה ואנשים שפגשת ודיברת איתם מאז השבת השחוריי. משהו שאת יודעת שילך איתך קדימה.
תטריאנתי את, היה מלא רעיונות מטלטלים באמת ברמות. והיה איזה רגע שנורא נורא נכנס לי ללב, וגם יש לי איתו קצת, יש לי עליו קצת מצפון. ונראה לי אפילו את הבן אדם הנכון להגיד לו את זה. ראיינתי את יובל נשיא, על מנתו של אריאל בן משה. מסיירת מטכ"ל שנפל בשביל אוקטובר. בחורה, וואו, באמת.
סופר מרשימה.
ממש, אימא לב אבא לב. ממליצה לכל מי ששומע אותנו עכשיו, מהר מהר איך לראות את הרעיון איתה, גיבורה בלית ברירה עם יובל נשיא, זה באמת וואו. כאילו אני בקושי דיברתי ברעיון הזה, היא פשוט, כל מילה שם הייתה פנינה. אבל היה איזה משפט שהיא אמרה, אנחנו המשפחות השכולות, אנחנו שאלנו את המחיר הכי כבד. ואנחנו לא יכולים, אין לנו כוח, כאילו אין לנו capacity, ללכת ועכשיו לדרוש את השינוי שצריך שיהיה פה. ואנחנו מצפים מהעם שיצעק בשבילנו את הצעקה הזאת, כי אנחנו לא יכולים, אנחנו צריכים לטפל בעצמנו. עכשיו, היא אומרת משהו שבעצם אני חושבת עליו מלא מאז השביעי לאוקטובר, שבעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לצאת לרחובות. אנחנו צריכים לצאת לרחובות בעניין החטופים, אנחנו צריכים לצאת לרחובות בעניין החלפת הממשלה, אנחנו צריכים לצאת לרחובות, וכל הזמן יש מין שיח כזה, שאגב הוא מאוד מעצבן אותי, שסביב הנושא של כל תוכן, כל ביקורת שמעלים, אפילו ביקורת הכי, לא, זה יוצר פילוג. עכשיו זה לא הזמן. אז מתי כן? מתי כן הזמן? הרי בסוף, גם, כאילו, סליחה שאני מכניסה פה, לתוך התוכן הבאמת אופטימי וחיובי שהיה פה, היא קצת זוהמה. אז אני מתנצלת מראש. אבל ביבי לא רוצה שיהיה מתי חטופים חזק, כי זה כל הזמן מזכיר לאנשים, את אירועי השביעי לאוקטובר, הוא רוצה שישכחו מהחטופים. עכשיו, זה לא שבאמת אנחנו נשכח מהחטופים, אבל ברגע שיש מטה חזק ופעיל, אז זה כל הזמן מזכיר לאנשים בפנים מה קרה בשביעי לאוקטובר. עכשיו, אני מכירה מקרוב, ואני יודעת שמי שעובד ועבד במטה מקבל איומים ממשרד ראש הממשלה, כי הם רוצים מטה חלש. עכשיו, שוב, אני לא... אני
נכנסת כבר
אני לא רוצה...
כמו שהיה עם רונן צור?
אז כמו שהיה עם רונן צור, ומה שאחרי רונן צור, אחרי רונן צור היה חיים רובינשטיין, שעכשיו פרש, שהוא אגב חבר, בחור... וואו,
הדובר,
נכון. בחור מדהים, שהוא דתלש, שבא לשם בהתנדבות, והקפיא את החיים שלו לחמישה חודשים, אז הוא עושה עבודה מדהימה. וכאילו, אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, כי זה לא רלוונטי, זה הרי ברור לכולם. מה שכן רלוונטי הוא, שאנחנו, מה התפקיד שלנו כעם? הרי אנחנו סבבה, אנחנו לא רוצים לחזור לקפלן ולסנוע, אבל אנחנו כן צריכים לחזור לקפלן ולהגיד שמגיע לנו פה הנהגה טובה יותר. אנחנו כן צריכים לחזור לקפלן ולהגיד שאנחנו, וכל מצאת החוצה לרחובות, וכאילו להגיד שאפשר להוריד את החטופים מסדר היום. אי אפשר, זה פשוט לא הגיוני, יש לנו שם כל כך הרבה חטופים, נשים וילדים וגברים, לא משנה, כולם צריכים לחזור הביתה. אז כאילו היא אמרה את הדבר הזה ואותי זה נורא נורא טלטל. עכשיו באמת עם יד הלב אני לא עושה עם זה משהו, זה לא שאני עכשיו יוצאת לרחובות או נמצאת כל המקיקר החטופים, אבל אני כן חושבת שאנחנו צריכים לחזור להפגין. אני לא יודעת באיזה דרך. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוחדת. אני לא חושבת שזה שהבן אדם מולי חושב אחרת, אז אני צריכה לסנוע אותו. All good, אפשר לנהל משבר בצורה אחרת. אבל זה משהו שנורא נורא תפס אותי. אני חושבת שהיא גם מאוד צודקת. הם שילמו את המחיר הכי כבד, שילמו בחיים של האנשים הכי יקרים להם, ואנחנו צריכים פשוט ליצוק את צעקתם.
אני זוכרת שכשהשתחררתי ממילואים, נסעתי על הילון. וראיתי את השלטים המפוצצים של אחד הקמפיינים מאחד הצדדים, זה כבר לא משנה, אפילו לא הסתכלתי על, על, על איזה צד ומה המסר, וזה, אני יודע שתוך כדי נהיגה היה לי איזה התקף חרדה קטן, קצת אפילו בכיתי ברכב תוך כדי נסיעה, ואני נורא מפחיד אותי הכדור שלג הזה, של אנחנו נצא ואנחנו זה, ועוד פעם נחזור למקום שהיינו בו פעם, כי הגבול הוא נורא נורא דק, ובעיניי, תמיד כשאנחנו מדברים על לצאת החוצה ולהגיד ולדרוש שזה נכון, אנחנו צריכים גם לשים דגש על הדרך, שדיברנו על זה קודם על הדרך, אנחנו צריכים לשים דגש על הדרך שבה האחדות המטורפת שהייתה כאן, ואת חווית אותה אולי יותר מכולם, בחמל ובסרט מסיבות. האחדות המטורפת שהייתה כאן אחרי השבעה באוקטובר, שהיא לא תדעך והיא לא תיעלם, והיא כבר מתחילה, היא כבר מתחילה לדוח, כבר מתחילים להרגיש את זה. ואני עשיתי מילואים במקום בטוח, לא הייתי בסכנת חיים בשום שלב בשירות שלי. ועדיין היה לי כל כך קשה לחזור למציאות הזאת, זאת הייתה חתיכת סתירה מצלצלת. כי בסוף במילואים, היינו הכי מגוונים שיש, כל אחד עם הדעות שלו, הוא חושב ככה, הוא מאמין שככה, הוא היה בזה, הוא גדל שם, הוא עם ההורים כאלה, אז זה מבית כזה. לא משנה, בסוף ישבנו שם כולם בשליחות מטורפת, ועשינו את המשימות שהוטלו עלינו, ואת העבודה שהיינו צריכים לעשות, ופתאום את יוצאת החוצה, ואת מרגישה ששום דבר לא השתנה. וזה נורא נורא מלחיץ. אתה יותר אשם, אתה פחות עשית, אתה זה, וזה, זה המקום הזה, הצבע הזה שעוד פעם מצבע את השיח הישראלי, זה החשש הכי גדול שלי.
אוקיי, אבל מה הברירה שלנו? אני מסכימה איתך, גם אני מפחדת מזה, אבל מה האופציה? מה האופציה לתת לדברים ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא רוצים פילוג, אז אנחנו לא נדרוש פה הנהגה טובה. טובה יותר, שלא מגיע לנו, אנחנו כזה עם פאקינג מדהים, מה עשינו פה מהשביל לאוקטובר, ההתנדבויות, הלוחמים, אנחנו פשוט עם מטורף, אז מה, לא מגיע לנו לשאול שאלות ולהגיד כאילו, וואלה, איפה הייתם? למה כולם פה מתנדבים? למה? את יודעת, זה בדברים גם הכי קטנים, והכי כמו מדינה שלא דואגת לעסקים עצמאים, שנפלו, ולחיילי מילואים, ועד לדברים הגדולים המשמעותיים, לשאלות הבאמת גדולות של אנשים שמתו פה, על המדינה. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני מסכימה איתך, זאת שאלה גדולה, אבל אני עדיין לא, אני, כשיובל אמרה לי את זה בריאיון, אמרתי, היא כל כך צודקת, ואני לא יודעת מה הדבר הנכון, אבל אני יודעת שאנחנו כן צריכים ללכת ולצעוק את, כאילו, את הצעקה שלהם.
זה הולך איתך.
ממש, זה ממש משהו שלא יצא לי מהראש גם. בגלל שאני כזה בן אדם שהוא פעיל חברתית, אני מרגישה שבמקום הזה, כולנו רגע לא יודעים מה לעשות. גם אנשים שהיו סופר פעילים בקפלן, נגיד, יש לי חברות שהיו סופר פעילות בקפלן, הרימו, היו חלק מאוד משמעותי מהמחאה, כולם כזה, עכשיו ככה, לא יודעים מה לעשות.
קצת סביב, סיום כזה.
ואני לא יודעת, זה ממש הולך איתי, אני לא יודעת.
אגב, אולי זה זמן טוב להזכיר קמפיין שראיתי, שנתקלתי בו ברשתות, שקוראים לו סטופ פילוג. יצא לך לראות?
לא.
קמפיין שנראה מהמם, זה נראה כאילו בתחילת דרכו, אבל הוא ממש מתחיל לצבור תאוצה, והוא בעצם די מתחבר לכל מה שאמרנו עכשיו, של מותר לנו להביע, מותר לנו לדרוש, אבל רגע בדרך הנכונה. זה איך נכון יותר להגיד את זה?
כן, זה תמיד קצת קשה. אני כן יכולה להגיד ששוב, כבן אדם שחי כותביות בצורה מאוד מאוד מובהקת ביום יום שלו, אני אמא לשני ילדים, יש לי ילד חילוני וילד חרדי בבית, חרדי שלומד בישיבת צאנז בבני ברק. הכי אולטרה אורתודוקס שיכול להיות. ואול גוד, ואנחנו, מה זה חברים טובים, ואנחנו חיים בהרמוניה מדהימה, ויש לנו צחוקים בבית, וסעודת שבת אצלי, או ארוחת שישית, במה שנקרא בהגה החילונית, אצלי בבית, זה ממש כמו תחילתו של סרט, שיושב החבר הגי, והחבר החילוני, והחוזר בשאלה, והחרדי, וחיים, וחזקי, וכאילו יש לנו באמת איזה שולחן שבת נורא נורא מגוון. ואצלי זה עובד ממש סבבה, אני לא חושבת שזה לא יכול לעבוד. אבל זה יהיה די נאיבי להגיד שאפשר יהיה לצאת למחאה בלי שיהיו לה מחירים חברתיים. יהיו לה מחירים חברתיים, יהיה לזה פילוג. אני לא חושבת שהפילוג, זה הדבר שאנחנו צריכים כל כך לפחד ממנו. מה שאנחנו צריכים לפחד ממנו זה למשל שנאת חינם, שזה מה שהיה בכמויות בתקופת קפלן. כאילו היה פשוט אנשים שנו אחד לשני על כלום. אגב, אני יכולה להגיד לך שאפילו את חיים הבן שלי, כשהוא היה חוזר נגיד בשבת, מוצאי שבת, הוא היה חוזר מאבא שלו הביתה, והוא היה לך לבן גבירול, אחרי הפגנות של קפלן, הוא היה חוטף כללות.
וואו.
ואני גם הייתי מוציאה על זה מלא תוכן, והייתי מוציאה על זה סרטונים, וכתבתי על זה מלא, שכאילו חילוני שמעז להגיד משהו לבחור חרדי, כי הוא רק כי הוא נראה חרדי, הוא האדם הכי לא ליברלי שיש עליה אדמות. אבל זה...
מסכימה.
אבל זה לא היה... אבל שוב, זה... בסוף, שכל אחד צריך לעשות את החשבון נפש שלו, אז אנחנו צריכים שלא תהיה לנו שנאת חינם, אבל אנחנו כן צריכים לדרוש את הנהגה טובה יותר, או לדרוש להבין מה קרה פה, ואיך אנחנו לא חוזרים על הסצנה הזאת שוב.
הכל מוזר.
ממש, וואי,
הכל
ברמות.
מוזר. טוב, ספרי לי על הכל מוזר.
אז... קצת חנו כזה לגעת בזה בגיבורה ולדברה, בפודקאסט, אבל כאילו הכל מוזר, זה...
שזה זה כל כך נכון, זה כאילו שתי מילים, זה תיאור מדויק להכל נכון. בתקופה הזאת.
נכון, אני זוכרת שזה הצומת מילים הזה עלה לי כשחזרתי עם חזקי יום אחד מהבית חולים, הוא היה על כיסא גלגלים, קריח נראה כאילו חולה סרטן ברמות כאילו של החיים, הוא נראה זוועת עולם, ואני כזה עם קיטבג ענק, ולקחתי אינפוזיה מהבית חולים כי צריכה להמשיך את הטיפול בבית. עכשיו, ככה אני הולכת, וחיים לידי. עכשיו, אני לבושה בזה, איזה קיץ, אז אני לבושה כזה באמת בטופ וטייץ, כאילו, באמת הכי לא צנועה שיש. חיים לידי דוס, חסקי בקסג הגבים, אנחנו הולכים על אבן גבירול, ואני אומרת, כאילו, אוקיי, אנשים מסתכלים, זה כאילו פאקינג מוזר. מי זאת המשפחה המוזרה הזאת, כאילו, שהולכת פה? זה כאילו, זה, משם נולד הכל מוזר. כל מוזר התחיל בסרטן, וזה פשוט פודקאסט הכי לא מעוקצה שיש, הכי פותחת מיקרופון, כותבת איזה כמה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם, כזה שעברו עליה במהלך השבוע, פשוט שופרת לתוך המיקרופון, סוגרת מעלה, וזהו. ובהתחלה עשיתי את זה לעצמי, כי היה פשוט נמאס לי לדבר לעמודים ביחילוב, אז פשוט אמרתי, יאללה, אני אפתח פודקאסט, אני תל אביבית, אני אדבר למיקרופון, מי שרוצה שיקשיב.
כמה פרקים כבר יש היום?
יש נראה לי איזה 40, וכאילו גם יש איזה מלא הזנות, וגם אני מקבלת כל שבוע מלא פידבקים. כאילו בדיעבד אני מבינה שהתוכן שלי נותן ערך לאנשים, אני אומרת, וואי, איזה כיף, איזה כיף שאני אוכל לתת ערך. אז כאילו זה הכל מוזר. לפעמים אני קצת כזה, כאילו זה ממש כל החיים שלי שם, אז אני קצת כזה, אוקיי, כאילו זה כל החיים שלי בחוץ, זה באמת כשהקלטתי לא חשבתי שמישהו יקשיב לזה, ווואלה, אבל איזה כיף.
אני הכרתי את הכל מוזר אחרי המלחמה, ואני זוכרת שאמרתי, יאו, זה פשוט הביטוי המדויק, המדויק שמתאר את התחושות שלי עכשיו, כי הכל מוזר, כל דבר היומיומי הכי, זה הכל מוזר.
הכי פשוט, את פותחת את הרדיו והשירים מוזרים, את פותחת את, כאילו הכל מוזר.
נכון. גם מלא ups and downs כאלה, נכון, את שומעת ככה, ואז נכון. יש הישג מטורף, ואז פתאום הותר לפרסום, והכל ממש. כאילו בישבש אחד גדול.
ממש.
טוב, מה המסר שלך לסיום?
אמרת כזה, המשמש הזה שער קפץ לי שאני רוצה להגיד את זה, שזה משהו שליווה אותי הרבה לאורך תקופת הסרטן, וזה כלי שהוא, אני חושבת אחד הדברים, אני מרגישה שזה היום קצת כוח העל שלי, שאני יכולה להיות גם וגם. אני מוכנה לקבל את זה שאני יכולה להיות גם שמחה וגם עצובה בו זמנית. שאני יכולה להיות גם חיית מסיבות וגם אשת קריירה ורוח בו זמנית. כאילו שזה לא סותר. ואני חושבת שהרבה מאוד אנשים נתקלו בזה עכשיו במהלך המסיבה ולא, במהלך המלחמה, ולא כזה ידעו איך לאכול את זה. שאמרו כזה, איך יכול להיות שאני, אני לא מבין מה קורה לי בגוף, אני גם וגם. ואני הבנתי את זה בסרטן, כשנגיד הייתי יכול להיות לי יום מזעזע בבית חולים, של כאילו חסקי בין חיים למוות, אנחנו טיפול נמרץ, כאילו הכל הכי קיצוני שיש, אבל אז אני מצב מתייצב, אני יוצאת בערב, ואני לא יודעת, מפרקת את הבר, וכאילו ושיקורה, וכאילו וצוחקת משטויות, וסתם כאילו נמצאת בטינדר, וכאילו עושה דברים כאילו באמת של ילדה מפגרת. והקבלה הזאת, בעיקר אני של עצמי, שאני יכולה להיות גם וגם, היא נורא עזרה לי להתמודד עם השנה של הסרטן. ועכשיו כשהגיעה המלחמה, פתאום ראיתי שיש לי איזה סקיל כזה, שהוא ממש עוזר לי לנצח כל דבר. שאני ממש מקבלת כל מה שקורה לי, את התחושות העצובות והשמחות, את התחושות המאוד מאוד דואגות והחרדות, לצד זה שאני מסוגלת להתנתק ולהגיד עכשיו אני לא רוצה לשמוע ולראות שום דבר, עכשיו אני רוצה להדליק נטפליקס ולראות נמלטים. ממש להצליח לנוע בתוך הדבר הזה.
ולהקשיב לעצמך.
בדיוק, ואני חושבת שזה כאילו שאולי הטיפ שלי זה כאילו אני יודעת שמביאה טיפים, אבל כאילו אולי הטיפ הזה הוא במקום הזה של פשוט להסתכל ולהגיד, אנחנו כאנשים יכולים להיות מורכבים מהרבה מאוד דברים שממש מתקיימים בנו במקביל. תחשבו על זה שכמו שנגיד אתם רבים עם בן אדם שאתם ממש ממש אוהבים, נגיד את רבה עם הבן זוג שלך ואת ממש ממש אוהבת אותו, ואת יכולה גם באותו רגע ממש לסנוע אותו, זה.
נכון. יש לי משפט קבוע שאני תמיד אומרת, שהאיזון הנפשי הבריא ביותר הוא להבין שלפעמים האיזון הזה יוצא מאיזון.
שאין איזון.
שאין איזון. לפעמים נכון. זה משתבש לגמרי.
נכון, אין איזון.
ולתת לזה לקרות ולחבק את זה ולהבין שזה גלגל וזה מסתובב וזה חוזר.
נכון, אנחנו ממש בסדר. אנחנו כאילו, אנחנו גם ממש אחלה. זה נראה לי כאילו, זה ממש
אחלה. זה המסר שלך.
אנחנו ממש אחלה, באמת. אנחנו כאילו, אנחנו אנשים טובים, אנחנו עושים דברים טובים. אנחנו אחלה. וכאילו, אנחנו צריכים לחבק את זה שאנחנו בתקופה מאוד לא נורמלית. אז כאילו, כל מה שאנחנו עושים, הכל נורמלי.
זה הפודקאסט הבא. הכל נורמלי.
הכל נורמלי.
גולדי, כפר עלייך. אנחנו נסיים כאן כל פרק עד שזה יקרה. בתפילה גדולה שכל החטופים וחטופות יחזרו הביתה במהרה, בריאים, בגוף ובנפש, וחיילי וחיילות צהל, בסדיר, במילואים. אנחנו מחכים לכולם כאן.
אמן. ותודה שהערכת אותי, איזה כיף.
תודה שהתארחת. הכי כבוד בעולם שהגעת לפה היום. תודה רבה. ויאללה, שתמשיכי להצליח.
תודה רבה, תודה גם לכם.
יאללה, ביי.